אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew. בוקר טוב, דנה. אז היה עוד שבוע עמוס בצד שלך. המסע ומתן עם איראן, שישראל לא משתתפת בו, וגם המלחמה בלבנון, שאיראן קישרה לתוך המסע ומתן, אלו נראים בראש סדר העדיפויות. בואו נקשיב לדברים של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושל שר החוץ ישראל כץ על מה שקורה במיוחד בלבנון.
זה דמות הניצחון. בלבנון ובסוריה הקמנו אזורי חיץ שמונים את הסכנה של פלישה קרקעית. דחקנו את מבקשי נפשנו אחורה קילומטרים רבים. אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור. ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. שר הביטחון ואני הנחינו בבירור את צה"ל. יש לכם חופש פעולה מלא לסכל כל איום על הלוחמים שלנו או על תושבי הצפון.
יש לך ככה, חיילים בפנים, תושבים בחוץ, תשתיות הרוסות, בתים מאיימים הרוסים, וצה"ל נערך בקו ואנחנו לא נסוגים. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
דנה, ספרי לנו מה קרה בנושא השבוע.
בוקר טוב, מייקל. בגזרה האיראנית ההתפתחויות הדיפלומטיות נמשכות ומשאירות את ישראל בחוץ. כזכור, בשבוע שעבר ארצות הברית ואיראן חתבו על מסמך הבנות שהעריך את הפסקת האש ב-60 ימים ונתן לאיראנים לא מעט מהדברים שדרשו ופתח את הדלת לשיחות בין ארצות הברית לאיראן שהחלו השבוע בשוויץ. שיחות שישראל לא חלק בהן, אבל ההחלטות שמתקבלות שם בהחלט משפיעות עליה. קטר ופקיסטן שמתווכות במגעים בין ארצות הברית לאיראן פרסמו הצהרה משותפת בתום היום הראשון של השיחות באגם לוצרן בשוויץ, שאיראן וארצות הברית הסכימו על יצירת תא למניעת חיכוך, זה תא שיקחו בו חלק שתי המדינות ביחד עם לבנון ובליווי המתווכות כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים בלבנון. ישראל כלל לא הוזכרה, כמו גם חיזבאללה, על אף שהלחימה בלבנון מתנהלת באמצע לארגון השיעי. למחרת, גם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, פירט על המנגנון למניעת חיכוך בלבנון, שהוקם ללא ישראל. לדבריו, הפסקות האש לא תמיד מפסיקות את הירי, אלא רק מפחיתות אותו. והצדדים רצו לוודא שקיימים מנגנוני תאום מתאימים, כך שאם אכן יש ירי, אם לכאורה חיזבאללה יורה לעבר ישראל, או אם ישראל מגיבה, או אם מתעוררים עימותים אחרים באזור, אז מדברים על זה ומבררים זה עם זה כיצד לעצור את הירי ולהפוך את האזור לבטוח יותר. אבל כאמור, ישראל וחיזבאללה הם לא חלק מהמנגנון הזה. במקביל, ביום שלישי חל השבוע הסבב החמישי של השיחות הישירות בין ישראל לממשלת לבנון שמתקיימות בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. שני דרגים משתתפים בשיחות במקביל, דרג דיפלומטי של השגרירים ודרג צבאי, שלפי הדיווחים בתקשורת הישראלית הגיע לדון על נקודות ספציפיות מהם ישראל תיסוג ותאפשר לצבא הלבנוני להיכנס ולהתמודד עם חיזבאללה במקומה. חשוב לציין שמדובר במה שמכונה אזורי פיילוט, זה ניסיון שעליו הוסכם עוד בהפסקת האש הקודמת, אבל טרם יושם. כמו ששמענו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ שבו והכריזו השבוע מעל כל במה אפשרית שישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בלבנון. בסבב השיחות עצמו שנערך 3 ימים לא דווח על התקדמות משמעותית, בדיוק עכשיו לפני שאנחנו מקליטים את הדיווח שלנו, הודיע שגרירות ישראל שנוערכו כעת ביום נוסף. הפסקת האש מחזיקה מעמד כרגע, אם כי היא מאוד שבירה. בסוף השבוע שעבר, לאחר שהקלטנו את הסיכום השבועי שלנו, נהרגו 4 חיילים בלבנון, בהם מגד בשריון. הטנק שלהם נפגע מטיל נוטט או מרחפן נפץ, וצהל לא פרטו. אבל בשלב הזה הירי לעבר יישובי הצפון פסק, מה שהביא השבוע את פיקוד העורף להסיר את ההגבלות גם מיישובי קו האימות בגבול, ובעצם החל מיום שני ב-6 בבוקר, לראשונה מזה זמן רב, כל ישראל מסומנת כירוקה מבחינת פיקוד העורף, כלומר אין הגבלות וחזרנו למצב של שגרה.
נראה שגם עם המושב האחרון של הכנסת, שאמורה להתפזר באמצע יולי לפני הבחירות הקרובות, יש מאמצים רבים לקדם חוקים הנחשבים חשובים לקואליציה. ספרי לנו עוד על מה קורה שם.
במסגרת בליץ החקיקה שמקדמת הקואליציה לפני הבחירות, ולאחר שלא הצליחה להעביר את חוק הגיוס, או יותר נכון את חוק הפטור מגיוס לחרדים, נתניהו מנסה עכשיו לעשות דיל חדש עם החרדים. כדי לשמור על תמיכתם לאחר הבחירות ולהבטיח את תמיכתם בחוקים שהוא מבקש להעביר, תכף נדבר על אלו. נתניהו מנסה לקדם שני מהלכים משמעותיים לדרישת החרדים. הראשון הוא נוסח חדש לחוק יסוד לימוד תורה, והשני מתן חסינות מפני מעצרים. הצעת חוק יסוד לימוד תורה, דיברנו עליה לפני כשבועיים, נועדה להסדיר את ערך לימוד התורה כערך יסוד של מדינת ישראל, ובכך לתת משקל נגד בבגץ לחוק יסוד כבוד האדם וחברותו, שבעקבותיו נפסל הפטור הגורף מגיוס לחרדים. לא מעט בקואליציה, בהם השר סמוטריץ' וחברי הציונות הדתית, אבל גם חברי ליכוד, התנגדו לחוק משום שהוא השווה בין מעמדם של לומדי הישיבות ללוחמי צה"ל. הסעיף הזה שמשווה בין האברכים ללוחמים הוסר בנוסח החדש. במקביל, נתניהו הבטיח לחרדים חסינות מפני מעצרים על הריקות. מדובר בסעיף מתוך חוק הפטור מגיוס שיקודם כהוראת שעה, ואמור למנוע מעצרי עריקים לתקופה מסוימת עד להסדרה של סוגיית הגיוס של תלמידי הישיבות. על היועצת המשפטית של הכנסת הופעל לחץ להכשיר את המהלך, זאת למרות שהיא כבר הביעה את עמדתה שהדבר אינו קביל, אינו סביר, ובלתי מתקבל על הדעת לתת חסינות ממעצר רק לסקטור אחד באוכלוסייה. חוק נוסף שהבטיח נתניהו לחרדים שיעבור בקריאה שנייה ושלישית הוא חוק הכשרות, שמבטל את הרפורמה של השר לשעבר מתן כהנה מימי הממשלה הקודמת. החוק החדש צפוי לצמצם את האפשרות של בעלי עסקי המזון לעבוד עם כשרויות נוספות מלבד הרבנות הראשית, ובכך גם להעניק לש"ס לא מעט מינויים פוליטיים בתקופה חשובה, ומכאן גם ההתעקשות עליו. תחשיבים של משרד האוצר שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12 מגלים שהמהלך יעלה לציבור כ-150 מיליון שקלים בשנה בהעסקת אלפי משגיחי כשרות, ועוד 600 מיליון שקלים בשנה בהוצאות כשרות למלונות ולמסעדות. בתמורה לכל אלו, החרדים יאפשרו לקואליציה להעביר את שני החוקים הנפיצים ביותר שעל הפרק, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה שיאושר בקריאה שנייה ושלישית, וחוק ועדת החקירה הפוליטית לטבח 7 באוקטובר, שיאושר לפחות בקריאה ראשונה. הצעת החוק הזאת גורסת כי הטבח 7 באוקטובר צריכה לחקור לא ועדת חקירה ממלכתית, אלא ועדה שתורכב עם מינויים של פוליטיקאים מהקואליציה והאופוזיציה, אלא שבנוסח המעודכן של ההצעה נכתב כי הוועדה תוכל לפעול גם ללא חברי אופוזיציה. במקביל ישנו ניסיון גם להשיג את תמיכתם של החרדים בחוק רפורמת התקשורת של השר קראי, שנועדה להחליש את כלי התקשורת שנחשבים כיום מיינסטרים כמו התאגיד וערוצים 12 ו-13, ולחזק את הערוצים המזוהים עם הימין כמו ערוץ 14. נזכיר גם שנותרו עוד מספר מועט של ימי עבודה בכנסת עד תאריך הפיזור האחרון ב-17 ביולי, שלאחריו כבר לא ניתן יהיה להקדים את הבחירות שמסתמן שיהיו ב-20 או ב-27 באוקטובר.
השבוע גם הוא מפרסם שני דוחות רלוונטיים במיוחד לסכסוך האזורי. גברת רים אל סלם, שהיא דווחת מיוחדת, ספיישל רפורטר, בנושא אלימות נגד נשים ונערות, סיבותיה והשלכותיה, פרסמה דוח, וכנראה לא הזכירה אף אחד מאירועי האלימות המינית, שהתרחשו במתקפה ב-7 באוקטובר. ככה הגיבה שורדת השבי אילנה גריצ'בסקי.
On October 7, and him captivity, Jewish women were raped, abused, and humiliated, and you, special rapporteur, you choose silence and denial. Ms. Al-Salem, you say there was no evidence of sexual violence on October 7. I'm standing here today, not as a report, not as a statistic. I am a woman who survived. I am the living proof of sexual violence by Hamas. When I, another Israel woman, begged not to be raped, why were you silent? Please look at me. Do you believe us now? Will you apologize?
ועוד דוח של האום שהתפרסם השבוע, גם הוא מזכיר את הצד הפלסטיני ומאשים את ישראל באלימות מכוונת כנגד ילדים פלסטינים. מה הייתה התגובה בישראל, דנה?
בישראל מאשימים את כותבי הדוחות בפרופגנדה מתועבת שנכתבה על ידי מנגנונים שהוקמו במיוחד כדי לסמן ולהכפיש את ישראל בלבד, במקום לחפש את האמת. שמענו את אילנה גריצ'בסקי מאשימה את האום בהתעלמות מתקיפות מיניות שעברו נשים ישראליות שהיו קורבנות השבעה באוקטובר. השבוע בראיון מיוחד לאשת נשיא המדינה מיכל הרצוג שיתף גם פדוי השבי גיא גלבוע דלל בתקיפות מיניות שלדבריו עבר בעזה. במקרה של ועדת החקירה העצמאית של האום לשטחים הפלסטינים שפרסמה השבוע דוח שמאשים את ישראל בפגיעה מכוונת בילדים פלסטינים בידי צה"ל ומתנחלים, אומרים במשרד החוץ כי יש פה שימוש בעלילות דם ודמגוגיה מכפישה ומחיקה מוחלטת של סבלם של ילדי ישראל שנרצחו, נחטפו ונרדפו על ידי חמאס, תוך התעלמות מוחלטת מהשימוש שחמאס עושה בילדים כמגן אנושי וכפיונים במטרות המלחמה שלו. עוד נכתב בתשובה מפורטת של משרד החוץ, הדוח נכתב על ידי ועדה שהיא ייחודית בכך שהיא ועדת החקירה היחידה של האום המוקדשת למדינה מסוימת. ואני ממשיכה לצטט מתשובת משרד החוץ לדוח, הדוח מתעלם לחלוטין מתיעודים מפורטים של מאמצים ישראלים להימנע בפגיעה באזרחים. שלושת החברים הראשונים שמונו לוועדה הם אנשים שמוכרים בעמדותיהם הקיצוניות נגד ישראל, זאת למרות שתקנון האום דורש ניטרליות ואובייקטיביות. בתשובת משרד החוץ תוקפים גם את המתודולוגיה הלקויה של איסוף הממצאים, מקרים שמתוארים ללא מקור תומך, האשמות שמבוססות לפעמים על מקור אחד אנונימי, ולפעמים על עדות שמיעה של מישהו בלתי מעורב, ללא יכולת של גורמים מחוץ לוועדה לאמת את ממצאי הדוח. עוד טוענים במשרד החוץ כי הדוח נשען בכבדות על מקורות שלכאורה הם לא אובייקטיביים, כמו אל-ג'זירה וערוצי חדשות פלסטינים, וכאמור, הדוח מתעלם לחלוטין מ-38 ילדים ישראלים שנרצחו ב-7 באוקטובר, 200 ילדים שאיבדו הורי אחד או את שניהם, ו-32 ילדים שנחטפו לעזה, כולל 9 פעוטות מתחת לגיל 6, ועל עדויות של ילדים שחזרו מהשבי וסיפרו על התעללות שחוו, כולל התעללות מינית. כל אלה כאמור הם טענות של ישראל בתגובה לדוח. בנוסף לאלו, שגריר ישראל באום דני דנון פנה השבוע במכתב לנשיאת מועצת הביטחון לבחון מחדש את המשך כהונתה של ונסה פרייזר, נציגתו המיוחדת של מזכ"ל האום לענייני ילדים וסכסוכים מזוינים, בעקבות שורת אירועים של דברי ישראל מעידים על הטיה פוליטית חמורה והתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם האחריות המוטלת על בכיר באום. במכתבו מפרט השגריר דנון מקרים שבהם לטענת ישראל חשבונותיה הרשמיים של פרייזר ברשתות החברתיות קידמו תכנים אנטישמיים והפיצו האשמות כוסבות נגד ישראל ללא אימות ראוי. המכתב מצטרף לתלונות קודמות שהגישה ישראל בנושא ומגיע בעקבות אירוע באום בשבוע שעבר שבו דנון ופרייזר נקלעו לוויכוח סוער בזמן שהוא דיבר.
ועם מה נסיים השבוע דנה? שמעתי שאחד האומנים הבולטים בישראל נפטר השבוע.
אכן, מייקל, השבוע נפרדנו מיעקב אגם, אחד האומנים הישראלים הידועים בעולם שנפטר בגיל 98. אגם שקיבל את פרס ישראל רק בגיל 97, היה מחלוצי זרם האומנות הקינטית ואחד האומנים הישראלים המצליחים בעולם. יצירותיו הוצגו בין היתר במוזיאון הגוגנהיים בניו יורק, באמסטרדם ובצרפת, ובין עבודותיו הידועות נמנות מזרקת האש והמים בכיכר דיזנגוף בתל אביב, סולם יעקב בבנייני האומה וחזית מלון דן בתל אביב. אגב, אפילו מותו של אגם השבוע לא הביא סוף למחלוקת ארוכת השנים של האומן עם עיריית תל אביב סביב מזרקת מים ואש שלו, שממוקמת כאמור במרכז כיכר דיזנגוף. ב-2018, אחרי שיפוץ של הכיכר והנמחתה למפלט של הכביש, לא הוחזרו עדיין המשולשים הצבעוניים שאמורים לעטוף אותה, והמזרקה כבר שנים אפורה בניגוד ליצירות המאוד צבעוניות של אגם. עוד פרט קטן ונחמד, השחקנית אגם גולדברג חשפה שבוע בעקבות מותו של האומן שהיא קרויה על שמו, וכשסיפרה לו על כך שהייתה בת 18, הדבר הוביל חברות וקשר קרוב שנמשך שנים.
תודה רבה דנה.
שיהיה שבוע טוב מייקל.
סמנו לייק, שתפו והגיבו, עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.